טוב, אז אנחנו ממשיכים בסוגיה של היכרויות, פגישות לקראת חתונה. דבר ראשון, אני צריך להיות מוכן להתחתן. אני נפגש לקראת חתונה. לפעמים בן אדם לא יודע, דיברנו בשיעורים הקודמים, איך בן אדם רצוי שיבדוק את זה, מול מי כדאי שיבדוק את זה, ואם צריך להתכונן בדברים מסוימים, לא כל דבר צריך להיות סגור כשהולכים להיפגש. לפעמים בן אדם חושב אני צריך להיות מושלם, אני צריך לדעת בדיוק איך אני הולך להתפרנס, אני צריך לדעת בדיוק לאיזה בית ספר אני רוצה לשלוח את הילדים, אני צריך לדעת הרבה מאוד פרטים בתכנון שלי לחיים, וזה לא נכון. יש דברים שבן אדם לא ידע עד שהוא יגיע לשם. אין סיבה שבדייט אנחנו נתחיל לדון על פרטי פרטים, האם נשלח לנועם או לצופיה. בדיוק לאיזה תלמוד תורה אנחנו נשלח את הילדים? אתה צריך לראות מה מתאים לילד, והפער ביניהם הוא לא משמעותי. אני רוצה שהבן שלי ילך למרכז הרב או הר המור. תעזוב אותי. זה באמת לא משנה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לרמה כזו של פרטים. אנחנו צריכים לבדוק, כמו שדיברנו פעם שעברה, שאנחנו תואמים בכמה נדבכים קריטיים. הנדבך הראשון, דיברנו עליו במשל, זה הסולם הערכים. ודיברנו פעם שעברה על משל לשני אנשים שעולים בהר והרגל שמאל של אחד קשורה לרגל ימין של השני ואיך שהם מטפסים נופלים לקראתם אבנים והם יכולים לבחור לקפוץ ימינה או שמאלה. כל עוד שהם בוחרים יחד הם לא בסכנה כי תמיד אפשר לראות את האבן מגיעה ולבחור לזוז ימינה או שמאלה. הבעיה מתחילה כשהם לא באותו קו אם לזוז ימינה או שמאלה. הוויכוח הזה מתחיל לסכן אותם מהאבן. האבנים הם האתגרים של החיים ואף אחד לא יודע איזה אבנים הולכות לבוא לקראתו. אף אדם לא יודע אם יהיו לו קשיים בפרנסה, אם יהיו לו קשיים בזוגיות, אם יהיו לו קשיים בבריאות, אם יהיו לו קשיים בחינוך הילדים. יש הרבה מאוד אתגרים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחיים ובן אדם לא יודע באיזה אתגרים הוא יתמודד, הוא אישית. אז האדם לא יכול בפגישה להתחיל לדון איתה ומה עושים אם לילדה יש קשיי לימוד? הייתה ילדה שבפגישה התחילה לשאול אותי ואם לילדים, ואם יהיה בת שיהיה לה שיניים שיוצאות עד לפה, מה תעשה? אני לא יודע מה זה שיניים יוצאות עד לפה, אז התחילה לדון איתי, לא, צריך טיפול שיניים כזה ואיך נממן את זה משם? רגע, שאלתי אותה, במשפחה שלך יש כזו בעיה, אני לא מבין מה אנחנו צריכים לדון עכשיו בפרטים, אם יש את השיניים עד פה, יש כזה בעיה מולדת שאנשים לפעמים נולדים עם שיניים שבולטות. ואם מטפלים בזה בהתחלה, אז אחר כך זה נורמלי. ואם לא, אז לא, אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע מה הבעיה, אני לא יודע מה הטיפול, אני לא יודע מה עלות, לא יודע כלום. היא מתחילה לדון איתי, ואם בלה חצי דייט, ולהבין מה אני אעשה. זה לא כל כך חשוב, סליחה. את רוצה לדעת האם אכפת לי מהילדים? את רוצה לדעת האם חשוב לי שלילדים יהיה טיפול רפואי הגון? את רוצה לדעת כמה זה חשוב לי שלילד יהיה טיפול רפואי? בסדר, אני יכול להבין. כנראה היא נכוותה עם מישהו שאמר לה אני לא קם מהבית מדרש וגם אם הילדים אוכלים קישואים חרובים אז שיוכלו חרובים, אני לא זז. אז בסדר, אז היה לה חשוב לדעת כמה בן אדם אומר אני חשוב לי התמדה וכמה בן אדם מוכן ללכת לטפל בצרכים של המשפחה שלו. זו שאלה לגיטימית אבל צריך דוגמה מתאימה. אי אפשר להגשת לפרטי פרטים בפגישות. מאידך גיסא, אם נותנים דוגמה ששני הצדדים חיים אותה, אז הרבה פעמים אפשר על ידי זה לחדד את עולם הערכים שלנו. אמרנו שוב, אנחנו מחפשים לראות שהערכים שלנו, סולם הערכים, הוא כמעט זהה. וזה מה שאנחנו רוצים לבדוק. זאת אומרת, ניקח דוגמה פשוטה. אחד אומר, אני לא חסיד של טלוויזיה. השנייה אומרת, יש הרבה דברים חיוביים בטלוויזיה. עכשיו, אם זה בסולם הערכים שלך, זה לא קריטי לך. אתה גדלת עם טלוויזיה, אתה לא רואה בזה דבר נפלא, אתה לא רואה בזה דבר הכי מושחת בעולם, אז זה לא צריך להיות חלק מהשיח המרכזי בדייט. אבל אם אתה בן אדם שמבחינתך, אם הילדים שלך גדלים בטלוויזיה, הרסת את כל החינוך שלהם. והיא בן אדם שבלי טלוויזיה אי אפשר לגדל ילדים. זאת אומרת, מה הם יעשו? אני לא יכולה לטפל בהם כל היום. אתה צריך לתת לי שעה, שעתיים, איזשהו זמן מנוחה, איזשהו זמן שאני יכולה לראות טלוויזיה. אז אם זה בהסתכלות שלה, אתה מבין שבקשר ובבניין הולך להיות איזשהו קושי. צריך להבין כמה זה חשוב לי, כמה זה חשוב לה, והאם אנחנו יכולים להתיישר. שימו לב שאני לא דן מה דעת התורה, מה דעתי הענייה, מה דעת הפסיכולוגים, כי אנחנו הגדרנו מההתחלה שדייט זה לא שאלה של צודק או לא צודק. דייט זה שאלה של התאמה. תבואו לכל שיעור אחר במכון מאיר, אנחנו עסוקים בצודק. אנחנו עסוקים באיפה אני אמור להיות בחיים. בשיעור הזה זה לא השאלה. השאלה היא אני, איך אני מוצא את מי שמתאימה לי, בהתאם למי שאני. אנחנו עוד נדון בעוד שאלה, שזו השאלה מי אני רוצה להיות. הרי אני עדיין בתהליך גדילה. יכול להיות שהיום אני במצב ש... נו, בבנותינו הרבים פה ושם, בן אדם אומר הוא רואה סרט. אבל בן אדם שואף לא לראות סרטים. אבל אם הוא נפגש עם מישהי שמבחינתה, אין כזה דבר. כל מצש, מה נעשה? מה, אנחנו לא נלך סרט יחד? אז רגע, אז השאלה היא מה רמת החשיבות? איפה זה על סולם הערכים שלי? האם זה נקודה שאני יכול להתפשר עליה? האם אתה לא מתפשר, אז אני ממליץ שאתה תעשה רשימה מהם הדברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם, ואותם אתה כדאי שתאמר חלק לפחות לשטחן. ויכול להיות שיש בנות שגדלו עם טלוויזיה, אבל מבחינתם זה לא קריטי. אז יכול להיות שמבחינתה, יש לי חבר'ה בשיעור, הרבה פעמים מגיעים ומצטטים לי ראיות, אני מדבר איתם חזל והם מביאים לי מסרטים. זאת אומרת, זה הולך ככה לפעמים. אני אומר ראיון, אומרים כן, בסרט הזה הוא אמר כמוך. שכוח, אוקיי? בסדר, אבל אחרי שנה הבן אדם הזה צדיק אמור, מה אתה רוצה ממנו? משם הוא בא, מה אתה רוצה? הוא נכנס למכון מיום, איפה הוא בא? הוא לא בא מישיבה. אז בסדר, אז מבחינתו, זה הראיה שהרעיון צודק. בסדר, אז אם אתה נפגש עם בחורה, ומבחינתה הכיוון הוא שיהיה טלוויזיה, אבל זה לא קריטי לה, אז זה עדיין יכול להיות טועה. שוב, פה אנחנו בודקים. זה שהיא עדיין לא איפה שאתה, יכול להיות שיש מספיק חפיפה. שמבחינתה זה לא קריטי לה שיהיה טלוויזיה, היא מוכנה לשמוע שלא יהיה, בסדר? אז בסדר, אז יש שם מה לדבר. שוב, אתה צריך לדעת איפה אתה, אחר כך אתה צריך לראות איפה היא, אחר כך צריך לראות האם יש מקום לגשר בינינו. יכול להיות שהיום היא עושה את זה, אבל בעתיד לא, אני נפגשתי עם בנות שראו סרטים. זאת אומרת, אני הייתי במרכז הרב, זה לא היה, אני לא זכרתי את הסרט האחרון שראיתי, אבל מה זה משנה? אבל הבחורה... מבחינתה זה לא חלק מהותי ממי שהיא, וזה לא חשוב לה שזה יהיה בעתיד, אז בסדר. אז אתה צריך להחליט, אם זו נקודה שאתה לא מתפשר עליה, בסדר, אז בסדר, אז אתה רואה שהיא לא מתפשרת, אתה לא מתפשר. נגיע לזה. השאלה אם כל השאר תואם, אז מגיעים לעוד שאלות. אז אנחנו בונים את סולם הערכים, נתתי דוגמה אחת, אבל יש לזה הרבה דוגמאות. הדוגמה שבזמני הייתה הדוגמה הלוהטת, היום היא כבר לא דוגמה לצערי, הייתה הסוגיה של הפגנות. פעם היה דור שיצאו להפגנות. היה כזה מציאות. פעם היה דור שיהודי מאמין הלך להפגנות וחשבו, האמינו שהפגנות יעשו משהו. וגם המתמידים בישיבה היו יוצאים להפגנות והם סברו שזה יעשה משהו. היה דור שהאמינו שכששרון אומר שהוא לא יפנה את גוש קטיף, אם המשאל עם יאמר לא לפנות, ששווה להשקיע שהמשאל עם יאמר לא, כי אז שרון לא יפנה את גוש קטיף, היה משאל אמר לא, והוא עדיין פינה את גוש קטיף, אז אולי לא היה כל כך שווה להשקיע בהפגנות. זו שאלה טובה במבט לאחור. אבל היה תקופה, עד כנראה המשבר ההוא, שעוד האמינו והשקיעו בהפגנות. ואנשים, היה להם שאלה מאוד אמיתית.
זה היה עד גוש קטיף?
אני חושב שזה הנקודת מהפכה, כן. כי הבטיחו שלא יעשו. אני חושב, אני, זה קשה להסתכל על ההיסטוריה ולדעת איפה הנקודה שהפסיקו, אבל אני מאמין שזו הנקודה, כן. כי לא היה לך הפגנה יותר גדולה מאז.
מה שדעתי חרדים כן עושים, אבל זה משהו אחר.
זה משהו לגמרי אחר. בריאה אחרת, כן. חזרה לענייננו. אז בזמני, כשאני הייתי בסוגיה של פגישות, אז השאלה הייתה, יש הפגנה, על חשבון מה הולכים להפגנה? זאת אומרת, הפגנה זה משהו חשוב. עכשיו השאלה היא על חשבון מה? על חשבון הדייט עם האישה? על חשבון הבר מצווה של הילד? הילד לא ילך לבר מצווה של השכן כי הוא הולך להפגנה? זאת אומרת, זה היה המדד כמה אתה שרוף על ארץ ישראל. מה המחיר שאתה מוכן לשלם ללכת להפגנה? כי מאוד האמינו שזה ההשתדלות התקינה לשמור על ארץ ישראל. אז בדור שלי זו הייתה השאלה. עד איפה אתה, אם יש הפגנה, כשאני הייתי בישיבה, עוד הייתה הזמנה שהיה כתוב עליה, וזה בן של אחד מהרמים או בת פה במכון מאיר, שהחתונה תתקיים בגוש קטיף. ואם ולא יתאפשר, אז תתעדכנו, זה יהיה במקום אחר. זאת אומרת, זה היה בתאריך אחרי הגירוש, זה היה באיזשהו שלב באב, והם כתוב בהזמנה גוש קטיף. זאת אומרת, הוציאו הזמנות עם גוש קטיף. אחד מהילדים של אחד הרם ממכון מאיר, היה דור אחר במובן הזה, אבל כל דור צריך לראות מהם הנקודות, ומה אתה רוצה לבחון, האם הסדרי העדיפויות שלנו תואמים. אני לא יצאתי מבית מדרש להפגנות, אני באתי מבית מדרש שלא האמין בזה. אז גם כשהיה סכנה של פילוג ירושלים, וכל מרכז רב יצא להפגנות, אני הייתי יחיד, ישבתי בישיבה ולמדתי. ובאו אליי בטענות חריפות, איך זה שאני לא יצא להפגין, הרי ברק הולך לפלג את ירושלים. אמרתי, מי אמר לכם שההפגנה שלכם תעשה משהו? זאת אומרת, אני יודע שאני עושה משהו כשאני לומד תורה, אתם אולי, בסדר. אז הלכו לרב אברום והוא אמר, מי שמאמין שזה מה שיועיל שיעשה את זה, ומי שמאמין שזה מה שיועיל שיעשה את זה, בסדר, אולי הם צדקו, אני לא יודע שאני צדקתי. אבל המבחן היה, כמה זה חשוב לך? זאת אומרת, זאת דוגמה. עכשיו ניקח דוגמה פשוטה מהחיים הפשוטים של היום יום של אנשי העסקים. אתה יושב בדייט ואתה מדבר עם בחורה, מתי משקרים, מתי לא משקרים. אני רוצה לחדד נקודה. הייתה בחורה שנפגשתי איתה המון זמן, ולא יכולתי להחליט אם זה זה או לא. אני כל הזמן חשבתי שזה לא זה, וכל היועצים אמרו לי שזה כן זה. אז היא המחלוקת. בסדר? כל מי שהיה יותר חכם ממני, אני הייתי צעיר וחדש בכל התחום, אמר לי זה נשמע בדיוק זה. ואני כל הזמן הרגשתי שיש פה זה לא זה. אז לא יכולתי לומר לא, כי כולם אמרו לי כן. כל רבותיי, כולם אמרו כן. ולא יכולתי לומר כן, כי ליבי אמר לא. אז המשכתי להיפגש. אז הלכנו מחמש לעשר, ומעשר לחמש עשרה, מחמש עשרה לעשרים. באיזשהו שלב, באזור ה-23, 24, 25, היה דייט שעלתה השאלה אם אני סיפרתי לה שיכול להיות מציאות שאח אומר לאחיו, אני מדי עייף, אני לא מרוכז בנסיעה עכשיו, אבל אני חייב לחזור, יש לי מבחן מחר בבוקר. תעזוב, אל תאמר לאבא ואמא, אני נוסע. מה אתה עושה כך? אז אני אמרתי, אתה הולך להורים, אתה אומר, אל תיתנו לו לעלות על הרכב, זה מסוכן לו, זה מסוכן לאחרים. והיא אמרה, לא, אתה לא יכול לעשות את זה לאח שלך. הוא בונה עליך לא לספר, אתה לא יכול לבגוד בזה. הוא יחס עליך. אמרתי, יחס עליי, יחס עליי. אני לא יכול, איזה מנח אני? יותר חשוב לי אותו רגע שהוא לא יחס עליי מאשר שהוא יחיה עד 120? אין כזה דבר. אתה צריך לדאוג לכך שהוא לא עולה מאחורי ההגה, הוא הרגע אמר לך שזה מסוכן שהוא ינהג. אז מה, אתה לא תמחה? והיא לא הסכימה איתי. ובאותו רגע הבנתי שאנחנו לא תואמים. עכשיו, האם זו פורמולציה שמתאימה למישהו אחר? יכול להיות שלא. בשבילי זה היה, בזה היה ברור לי כחמה שאנחנו לא תואמים. שמבחינתי הנקודה הזו הייתה לב ליבו של החיים שלי. זאת אומרת, בעיניי, בן אדם שלא יכול להיות טוב עם הזולת, כשזה יבוא על חשבון שהזולת יצעק עליו, יחס עליו, יקפיד עליו, אני לא יכולתי להתחתן עם הבן אדם. זה באותו רגע הבנתי שהקשר בינינו יסתיים. עכשיו, תשאלו אותי, רגע, אני נותן לכם פורמולציה בשבילכם? לא. יכול להיות שמישהו אחר יאמר, אני מסכים איתה דווקא. אני לא בא לדון בצודק או לא צודק. אני בא לומר שהנושא הזה הוא נושא שהוא לב ליבו של הקשר. הסולם הערכים. ומה שחשוב לי זה לאו דווקא מה שחשוב לך, ומה שחשוב לך זה לא מה שחשוב לו, וכל אחד יש לו את הסולם הערכים שבתוך תוכו הוא בנה. ואני לא ידעתי באותו רגע שהתחלנו את הדיון, לאן הדיון יוביל. זו הייתה בחורה שהשפילה אותי, זו הייתה בחורה שנתנה לי להרגיש, אני זוכר דייט אחד שאנחנו הלכנו, שמתי את הרגל על החול, אמרתי לה, את רואה את זה? אז הוא אומר לי, כן, מה זה? אמרתי לה, החול שם שמתח לרגל שלי, אני מרגיש יותר למטה מזה. זאת אומרת, זה היה דייט אחד שהיא הייתה יוונה והיא ירדה עליי עד סוף הדורות. בסדר, עדיין לא אמרתי לא, כי כולם אמרו לי שלומר כן. אז אני לא היה לי את הביטחון עצמי לומר לא, אבל המשכנו. ככה המשכנו, אבל כל הזמן לא ידעתי להגדיר לעצמי למה נראה לי שלא. היה רגע שנפל האסימון, אמרתי לא. עכשיו, הדוגמאות לזה הן אינסופיות, אבל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו מחפשים. הייתה בחורה שנתנה לי דוגמה, היא רצתה לבחון אותי. איפה אני רואה את הגבול באחריות בין בני זוג ביראת שמיים אחד של השני? זו שאלה נכונה. זאת אומרת, אשתך מברכת ברכת המזון ב-20 שניות. אתה מאיר לה משהו? אני שואל. כן, אשתך, אתם ישבתם, אכלתם סעודה, סיימתם סעודה, אחרי 20 שניות היא קמה והולכת, סיימה את ברכת המזון. זה עניינך או זה לא עניינך? אני לא מעניין אותי מה התשובה שלכם, כי זה באמת לא נוגע לי. אבל תבינו שזו סוגיה אמיתית. זה בהחלט סוגיה אמיתית אם חוזרים בתשובה שלפעמים מבולבלים. מה הגבול של היראת שמיים שלי, של אשתי, של הילדים שלי, איפה זה ענייני? זאת אומרת, היה פעם מורח שהיה אצלנו ליל הסדר, והוא בא אליי למחרת הסדר, הוא אמר לי, היה שווה כל רגע, אני כל כך קיבלתי מהליל הסדר אצלכם, אין לי מילים. אז שמחתי מאוד לשמוע, אמרתי לו, מה כל כך קיבלת מליל הסדר? אז הוא אומר לי, אתה אמרת לילדים שלך בקוס הראשון, אולי אל תשתו כל כך הרבה, כי יהיה לכם קשה לשתות הלאה. והם שתו את כל הכוס. אמרתי להם בכוס השנייה, אולי אל תשתו כל כך הרבה, אתם לא רוצים כאב בטן. שתו את כל הכוס. הגיעו לכוס השלישי, אמרתי להם, חבר'ה, אתם אחרי סעודה, שני כוסות, נתתי לכם שתות כמה שאתם רוצים, תשקלו אם אתם רוצים לגמור את הכוס, כי יש 4 כוסות הערב. הם הגיעו לאמצע הכוס השלישי והיו על סף להקיא. ואז הגיעו לכוס הרביעי ואמרו, אבא, אני לא יכול. ואתה אמרת, טוב, והמשכת עם הסדר. הוא אמר לי, הטוב הזה שלך, שלא עשית מזה עסק, לימדת אותי את כל הליל הסדר היה שווה בשביל התגובה שלך באותו רגע. אותו רגע, הוא אמר לי, אתה יודע איך אני הייתי מתפוצץ? מה זה, עזרתי אתכם, אמרתי לכם, איך עשיתם את זה? אתם לא מבינים, יש לכם מצווה, 4 כוסות, איך זה ש... מה? איך הגעתם למצב כזה? הוא אמר לי, אתה לא אמרת מילה, אמרת, טוב, המשכת. אבל עזרת אותם, אמרת להם, נכון, הם ילדים, בסדר, התגלגלת הלאה, בסדר. זה, הוא אמר לי, זה היה כל הליל הסדר, זה היה הלקח שלי מליל הסדר. למדתי, אוקיי, בסדר. אני חשבתי שהוא ילמד, דיברנו את דברי תורה כל הלילה. זה היה הנקודה, בסדר? זה לימד אותי משהו. זאת אומרת, לפעמים אנשים לא יודעים את הגבולות בינו לבין אשתו. אז באה הבחורה ומספרת לי סיפור. הייתה לה חברה, לא יודע אם זה סיפור אמיתי או לא אמיתי, הייתה לה חברה שעמדה ב-18, הייתה דפיקה בדלת, היה אני בפתח, היא הלכה וענתה לדלת. סימן, ענה צדקה, ואז חזרה וסיימה את התפילה. ובעלה התפוצץ עליה, איך זה שבאמצע 18 הלכת וענית לדלת. אותה, היא סיימה את 18. הוא חשב שהייתה באמצע 18. אבל זה שהוא התפוצץ עליה ככה, נשאר ביניהם איזשהו סדק, איך יכול להיות שהוא ככה מגיב. אז היא שואלת אותי, מה אתה חושב, איך בעל אמור להגיב, כשהוא חושב שאשתו עצרה באמצע 18, הלכה לענות לדלת. כן סיפור אמיתי, לא סיפור אמיתי, זה בכלל לא משנה. הסיפור כבר מכריח אותי לעמוד מול השאלה הזו בקשר בין בעל לאישה. איפה החיות שלך? ליראת שמיים שלה? זה העסק שלך או זה לא העסק שלך? עד איפה זה העסק שלך? מתי? איפה? איך? שוב, זה לא שיעור בזוגיות. אנחנו לא דנים עכשיו מה התשובה הנכונה לשאלה. אנחנו דנים עכשיו בשאלה, אני רוצה לדעת מול מי אני יושב. אז אני צריך לבוא עם סיפורים שיעזרו לי להמחיש וללמוד את סולם הערכים שלה. אז יש לזה הרבה דוגמאות. ניקח, אתם רוצים לדעת האם חשוב לה אחרי שתתחתנו שאתם תלמדו תורה. לך זה חשוב, כמה זה חשוב? אז עכשיו אתה צריך לחשוב על דוגמה להמחיש. זאת אומרת, אם אתה בא ושואל אותה האם לימוד תורה חשוב, אז כולם יודעים לדקלם סיסמות, לימוד תורה זה חשוב. האם צריך חיים נוחיים או לא? אני מוכנה, חשוב לי שבא לי ללמד תורה, אני מתרטנת עם בוגר מכון מאיר, אני רוצה שימשיך ללמוד תורה, וכמובן שאני לא צריכה חיים של פאר. אבל אתם מבינים שלבחורה אחת אני לא צריכה חיים של פאר, זה אומר שיש לי דירה של 3-4 חדרים, חייב להיות מעלית, מה אתה מצפה שאני אסחוב את כל הקניות ככה למעלה, סליחה? ואתה רוצה שאני אעשה קניות בלי אוטו? מה, אתה התרטנת איתי שאני אהיה השפחה, אני אסחוב את זה מהחנות עד הבית? לא הבנתי, איפה גדלת? בסדר, אפשר לעשות משלוחים. אבל צריך לצאת לחופשות פעם בחודש. אתה לא רוצה לבנות את הזוגיות בינינו? לא הבנתי, איפה גדלת? אתה לא יודע שזוגיות צריך... זוגיות זה לא חשוב לך? אתם מבינים שתמיד אפשר לשחק את המשחק הזה. זאת אומרת, המשפטים של סיסמאות לא נותנים לנו תמונה אמיתית מה חשוב לה ובאיזה משקל. מה שאנחנו באמת רוצים זה לא סיסמאות. אנחנו רוצים לדעת בסולם הערכים מה רמת החשיבות של הדברים שהם חשובים לי. אז עכשיו צריך לבחון רגע מה חשוב לך. ניקח כמה דוגמאות. אמרנו את הדוגמה של לימוד תורה. אז צריך לחשוב על דוגמאות.
אפשר לבדוק את הסולם הערכות שלך על ידי שאלות ושאלות תוך כדי השילוחים, או זה לא... איך אתה יכול לדעות, אולי משחקת איתך, והיא לא מגלה, זה לא גילוי, את הערכות שלה.
אוקיי.
אפילו אם אתה שואל.
אז אני חושב שפה צריך ל... אני חושב שיש כמה דברים. קודם כל, המבנה של הדייט צריך להיות שיחה נעימה. זה לא רעיון, זה לא שאלות של מבוך, זה שיחה, והמרכיב שהוא המרכיב שיש לו אולי את המשקל הכי גדול בלגלות אם זוג מתאים או לא, הוא השאלה האם נעים לנו לשוחח יחד, האם אני יכול להיות טבעי איתה והיא יכולה להיות טבעית איתי. זה המרכיב הראשון. הוא לא היחיד, אבל הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב. ובגלל זה המבנה שאנחנו שואפים אליו בדייט, זה שיחה קולחת. אנחנו מעוניינים שיהיה לנו שיחה נעימה. אנחנו לא מגיעים עם איזושהי רשימה בכיס האחורי, שכל פעם שהיא לא מסתכלת, ומה דעתך על? זה לא רעיון. זאת אומרת, הכימיה באופן טבעית, אם היו לנו שיחות אמיתיות, אז הכימיה נבנית על ערכים משותפים. אם שנינו רציניים שאנחנו נפגשים במגמה לחתונה, וממילא השיח הוא שיח רציני, על ערכים רציניים, זה לא אומר שכל הדייט צריך להיות רציני. יכול להיות שצוחקים יחד, יכול להיות שמשתפים סיפורים יחד, אבל בגדול שנינו יודעים למה אנחנו יושבים פה. אז ממילא השיחה שלנו צריכה לגעת בנושאים שהם חשובים לנו בחיים. כל אחד, הדברים שחשובים לו, יעלו בשיחה שלו. אם בן אדם מגיע לדייט ואומר לנו, מה דעתך על הביקור של טראמפ בארץ? סליחה, זה מה שחשוב לך? אם זה מה שחשוב לך, אם זה מה שחשוב לך בחיי יום-יום ובחיים שלך עם אשתך, אז בסדר, אז תדבר על זה גם, תראה שיש לך מקום לזה. אבל אם מה שחשוב לך זה, יש לך איזשהו סולם ערכים, זה קשר עם הורים, זה קשר עם משפחה, זה השקעה בזוגיות, זה השקעה בתורה, זה השקעה בארץ ישראל, זה שאלה של מידות טובות, זה שאלה של חסד, זה שאלה של פרנסה. יש שאלות אמיתיות שהאדם בחיי נישואין שלו חי איתם, זה שאלות של חינוך. אחד הדברים שמאוד מאירים את עיני האדם זה שיח על חינוך. אם אתה דן איתה על איך בוחרים בית ספר לילדים, עכשיו אתה מתחיל לגלות מה חשוב לה. האם אתה בוחר בית ספר לפי הלימודי חול, לפי הלימודי קודש, לפי אהבת ארץ ישראל? מה חשוב לי? האם כשהיא אומרת לך, היא אומרת לך, תשמע, כל הבתי ספר הם גרועים. אין כזה דבר. החרדים רק תורה. הדתי לאומי שוכחים מהתורה. רגע, יש לה רק רע לומר על כולם. מה? יש טוב פה ויש טוב פה ויש טוב פה ואפשר לגדל ילדים פה ולהיות מוצרים ושם. מה היא מדברת איתי? אחד הדברים שהכי כדאי לדבר עליהם זה חינוך. כדאי ללכת למקומות שאתם רואים ילדים משחקים, ואז לדבר עליהם. לראות איך הם משחקים אחד עם השני. ומתוך זה לשתף חוויות של הילדות, מתוך זה לשתף על הרעיונות שלכם בחינוך. איך אתם חושבים לגדל ילדים? אבל חזרה לענייננו. אני חושב שסולם הערכים כן יכול להתברר. קודם כל בשיחה קולחת. עצם זה שאנחנו מנהלים שיחה, אני מתחיל להבין מתוך הסיפורים שלה את החיים שלה. בדייט הראשון אני לא אבין, בדייט השני אני לא אבין. אבל אם בדייט השלישי אני אתחיל לדבר איתה על הקשר שלה עם אחותה, ואיך היא גדלה, ואיך הם גדלו כך עם החיות, איזה סוג הורים היו להם, איזה סוג ילדות הייתה להם, מה היא עושה בזמן החופשי שלה, מה היא עשתה בשנת שירות שלה, איזה לימדים היא הולכת, לאיזה שיעור היא הלכה, מה היא עשתה בליל שבועות, מה אבא שלה היה עושה בליל שבועות. מתוך השיח הזה אני מתחיל להבין מה חשוב לה. אני מסכים שאני לא יכול לקחת סיפור אחד ולהחליט שהבנתי את כל הסולם הערכים שלה, ואפילו לא בנושא אחד. הרבה פעמים סיפור אחד מלמד אותי דבר אחד, אני אמשיך לדבר, אני אלמד דבר שני. ולפעמים אני חייב לחדד את זה ולשאול אותה דוגרי. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בדייט, כל הסיפורים הוציאו ממנה כיוון אחד, היה אחד שנפגשה עם בחורה, שכל האחים שלה עבדו. וכל פעם שהם דיברו על לימוד תורה, היה לה חשוב להדגיש, עבודה זה חשוב ופרנסה זה חשוב. אז באיזשהו שלב הוא לא הבין. הוא היה אחד שהיה יושב בלילה, כך סיפרו עליו. זה היה לפני הזמן שלי, סיפרו עליו שהוא היה יושב בבית מדרש עם מחוות. גם כן מישהו שכנראה התלהב ברמה קצת יותר מדי, הוא היה מרגיש שהוא נרדם, היה מקל לעצמו על הראש וממשיך ללמוד. ככה סיפרו עליו, לא יודע אם זה אמת או לא. אבל אתה יכול להבין שבחור כזה, כשהוא נפגש עם בחורה שכל הזמן אומרת לו שחשוב פרנסה ותורה ועבודה, היא באה מבית יקי, והיה לה חשוב שאם היא נפגשת עם מישהו כל כך רציני בלימוד תורה, הוא לא יזלזל באחים שלה שעובדים. אבל זה עדיין לא גילה איפה הערכים שלה, עד שהוא שאל אותה, רגע, אני רק רוצה להבין. אז הוא הבין איפה הערכים שלה. אז אשתו דרך אגב, הוא התחתן איתה בסוף, והיא עמדה ומחה ארטיקים כדי שהוא יוכל ללמוד תורה. זאת אומרת, הייתה עומדת מחוץ לבית מדרש, כשכולם היו יוצאים, הייתה מוכרת להם ארטיקים, רק שהוא יוכל ללמוד עוד שנה, עוד... אז בדייט הוא התחיל לראות דבר אחד, בסוף הוא ראה דבר אחר. לא תמיד הסיפורים ממחישים לי את הבן אדם, אבל לפחות זה, לרוב זה כן. אתה תדבר על הערך של אמת, היא יכולה לתת לך דרשה שלמה. אמת זה היסוד של כל קשר, אי אפשר לבנות שום דבר בלי אמת, צריך לדעת שרק על ידי אמת אפשר לבנות אימון ולבנות קשר, ואז אתה שואל אותה, מה קורה כשאת מאחרת לעבודה? אז היא אומרת לך, יש לנו הסכם בין כל הבנות, כולנו משאירים את כל הכרטיס עובד יחד, אחת מעבירה לכולם, אני נכנסת, יש דלת צדדית שפותחים לנו, אני נכנסת. כן, כולנו ככה. כולנו יודעים לדבר על הערכים בסיסמאות, אבל בחיים שלנו זה קצת אחרת. אז אני רוצה להכיר מי היא, אני מחפש להבין צולם הערכים שלה, וזה אומר שאני גם צריך לדעת את צולם הערכים שלי. הרב אליקים לבנון מצטטים בשמו שהוא אומר, רכב זה במקום שני ילדים. זוג שקונה רכב, העלות שהם יצטרכו לשלם על רכב, בסוף יגרום להם להרגיש שעוד שני ילדים הם לא יכולים כלכלית להביא לעולם. אני אומר, ציטוט, אני לא יודע אם הוא אמר את זה או לא, אבל זה לפחות דבר שצריך לדון בו. רכב זה מובן מאליו, רכב זה חשוב לנו, כמה ילדים זה חשוב לבן אדם להביא לעולם? בן אדם אומר, אני גדלתי במשפחה עם שלושה ילדים, מבחינתי אם הגעתי לשלושה, זה כבר עולם ומלואו. בן אדם אחר אומר, אני גדלתי עם משפחה עם שני ילדים, אני רוצה שבט של מינימום 12. אז אפשר לדבר, אני לא אומר שעל זה ייפול דבר, אבל צריך להבין, לאן אנחנו, זה מביא אותנו מערכים לשאיפות. ובשאיפות זה קצת מבלבל. סיפור. הסיפור הזה הוא סיפור בהמשכים. תמיד הייתי מספר חלק א' וחלק ב', והיום אני מתלבט אם נוסיף חלק ג'. אז נתחיל עם חלק א'. פגשתי בחור שהיה מאורס, ואני רואה אחרי שבת שהוא עומד לידי ומדבר בפלאפון, ואני יודע שביום ראשון בבוקר הוא יצא מהמיטה ב-1-2, לא קם עד 1-2, אז הייתי מיודד איתו, והוא אומר לי, אצלם בבית אני דיברתי עם קלתי עד 2 לפנות בוקר, ואז ב-5 קמתי להתפלל לוותיקין, וכל היום בקושי נחתי, הייתי אצל הקלה. אז עכשיו אני עייף, אז אני ישן עד 2, אבל מה לעשות שביום שני ושלישי ורביעי הוא גם היה ישן עד 2, ולא יוצא מהמיטה עד 2. אז הוא מדבר עם הקלה, והוא אומר לה, את זוכרת השאלה הזו שדיברנו עליה בשבת, אני בין הסדרים היום ב-2 עיינתי בספר וראיתי. אז כשהוא יורד מהטלפון אני אומר לו, שנינו יודעים שאתה לא יצאת מהמיטה עד 2. הוא אומר לי, נכון, אבל 2 זה גם בין הסדרים. אז טוב, אני רואה את הסיפור הזה מתנגן יום. היא באה לבקר אותו בבין הזמנים. זאת אומרת, בסדר בוקר כאילו הוא היה למד כל הבוקר. ואז כשהיה את ההפסקה בין סדר בוקר לסדר צהריים, הוא בדק את השאלה שלה. מה לעשות שהוא רק יצא מהמיטה בהפסקה בין סדר בוקר לסדר צהריים. אז טוב, אני רואה שמגיע בין הזמנים, ולי לא היה משפחה בארץ, אז אני נשארתי בישיבה בין הזמנים, והוא מביא את הקלה שלה, הוא מביא את הקלה שלו, כשבדיוק הגיע צוות ניקיון לנקות לקראת פסח, והיה לה אח בישיבה, והאח, כל החדר שלו היה בלגן, בגלל שצוות ניקיון בא... אני במקרה הכרתי את החדר שלו, והחדר שלו היה המקום הכי מתונף בכל הישיבה. אבל הוא עבד שבוע לקראת הביקור שלה, וצחצח את החדר. טוב? אז מגיע הקלתו, עכשיו הוא יכול להביא אותה לישיבה, הוא לוקח את הקודם כל לחדר של אח שלה, לראות את הבלגן. אח שלה היה בן אדם מאוד מאוד מסודר, אבל עכשיו הכל בלגן, עשו צוות ניקיון, הגיע החדר שלו, מצוחצח נקי מצוין. אז אני תופס אותו אחרי שהקלה שלו עוזבת, הוא מספר לי שהוא עשה את זה. הוא עוד מספר לי איזה חכם הוא שהוא עשה את זה, ואני שואל אותו, אני לא כל כך מבין, אתם תתחתנו יום אחד, נכון? חתונה עוד חודשיים, מה שלא יהיה. ואז היא תגלה שאתה לא יצא מהמיטה עד שתיים אחר צהריים, זאת אומרת, יהיה שבוע אחרי החתונה, יהיה איזשהו שלב שהאמת תתגלה, מה יקרה אז? אז הוא אומר לי, כל אדם יש לו עליות וירידות, אני בן אדם, עכשיו אני בירידה, אחרי החתונה אני מקווה שאני אחזור לעלייה. אמרתי לו, כמה שנים אתה בירידה הזו? מה זה משנה? אמרתי, לא, לא, זה משנה. לא, 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 זה לא... אני עכשיו בירידה, אני אהיה בעלייה. טוב, התחתנו, ואני בדיוק הייתי בתקופה שהייתי צריך להיות בחוץ לארץ, ומאוד שמחתי, לא רציתי לרקוד בחתונה הזו. אני התלבטתי מה אני כן צריך לומר לצד של הכלה, מה לא, הם כבר היו מאורסים, זו שאלה לא פשוטה, הלכתית. ביררתי ועשיתי מה שהבירור אמר, ולמעשה, זה שוב, זו שאלה לא פשוטה, כי זה אחרי אירוסין, כשהיה להם אפשרות לברר את הכל. כל מה שאני ידעתי, הם יכלו לדעת. זאת אומרת, יש מציאות שההלכה אומרת, אם בן אדם קובר את הראש בחול, לך אין זכות לבוא ולומר לו, רגע, לא ראית משהו. כשבן אדם שם, יש לה אח בישיבה, שיכול לדעת את כל מה שאני יודע. זאת אומרת, זה לא סוד. אפשר לברר מתי בן אדם יוצא מהמיטה. לא תמיד יש לך זכות לפתוח את הפה, לבוא ולומר, רגע, חבר'ה, אתם חושבים ככה, האמת היא ככה. אם בן אדם יכול לברר, אז האחריות היא עליו לברר. לא תמיד יש לך זכות לומר משהו. אז אני אומר, מה שהיה אפשרי לעשות, עשיתי, בגדר ההלכה. אבל תבינו שההלכה פה, היא באיזשהו מקום מטילה את האחריות של הבירור, על האנשים שיש להם את כל הכלים לברר. זאת אומרת, הם יכלו לדעת את הכל. אז מה שיכולתי לומר, אמרתי, וברוך שם לא הייתי. היו נשואים חודשיים ובאו להתגרש. טוב, התגרשו, והצד של הכלה הבין שאני, מה שיכולתי לומר, רמזתי להם. אז כשהכלה באה, כשהגרושה עכשיו באה להתחיל לעשות דייטינג שוב, אז הם ביקשו שיופנו אליי כל האנשים שרוצים לברר עליה. כי אני, כחבר שלו, כבן אדם נוטרלי, יכול להעיד שהוא היה לא בסדר. אז ביקשו הצד של הכלה שאנשים שרוצים להיפגש עם הגרושה עכשיו יתקשרו אליי לברר, כי אני יכול להעיד שהוא עבד עליהם ובאמת הם קלטו שאני... בסדר, זה לא היה מקח טעות. אז, אבל זה לא היה מקח טעות. שוב, אתה לא יכול לומר מקח טעות על דבר שבן אדם יכל לברר. כשבן אדם יכל לברר והוא לא בירר, הוא לא יכול לומר מקח טעות. כן, מה זאת אומרת? יש לאח בישיבה, מה זאת אומרת? מקח טעות. זה כמו שאתה אומר, יש לי אח שעובד במקום שמוכר את הרכב המשומש, לא ביקשתי מאח שלי לבדוק את האוטו הזה, לא אמרתי לו ללכת לבדוק את ההיסטוריה של האוטו הזה, הלכתי וקניתי את זה, ואז אני אומר, רגע, לא גיליתם לי א' ב' ג', רגע, היה לך אח שם, מה זאת אומרת? לא גיליתי לכם. כל המידע היה לפניך, יכולת לדעת את הכל, לא שאלת מה זאת אומרת? לא תמיד בן אדם יכול לבוא בטענה מקח טעות. זה לא נעים, אבל יש איזושהי אחריות הלכתית, בן אדם אחראי לברר. אז אני התקשרתי לרב פיינשטיין, כי המלצתי עליה, ואז הבחור שאל, הוא אמר לי, כל ההמלצות מצוינות. אמרתי, אני מכיר את המשפחה, אני מכיר את הבחורה, אני מכיר, ואמרתי, טוב על הבחורה. אז הבחור שהשתדחה איתו שאל שאלה. הוא אמר, אני רוצה להבין איך הם התגרשו אחרי חודשיים. למה לא הלכו לייעוץ? למה לא הלכו לטיפול? מה, אני מבין שהיה בעיה, אני מבין שזה לא היה בדיוק מה שציפו, בסדר, אבל איך זה שהתגרשה אחרי חודשיים? אז התקשרתי לרב פיינשטיין ושאלתי אותו. אז הרב פיינשטיין אמר, אין לך תשובה. אמרתי, מה זאת אומרת אין לי תשובה? אני יודע שהוא רימה אותם. אז הרב פיינשטיין אמר לי, אז מה? אמרתי, מה זאת אומרת, אז מה? רימו אותה. הוא אמר, נכון, אבל היא הייתה נשואה. ההיגיון אומר שכשבן אדם נשוי, אז אחרי חודשיים הוא רואה שזה לא משהו ציפה, הוא לפחות פודק, אפשר לבנות יחד. הוא הולך לטיפול, היא לא הסכימה ללכת לטיפול, אין לך תשובה לשאלה הזו. אמרתי, אבל אני יודע שהוא לא בן אדם. הבן אדם לא בן אדם. זה לא סוג בן אדם שהוא נוכל. מי רוצה להיות נשוי לבן אדם כזה? הוא אמר, זה אתה לא יודע. אתה יודע שהוא עבד עליה בנקודה א', אתה יודע שהוא עבד עליה בנקודה ב', אתה לא יכול עכשיו לבוא ולומר שהבן אדם בכל הוא נוכל, עכשיו הוא לגמרי לא בסדר, ואם 100% כן בסדר, והיה לו זכות להתגרש אחרי חודשיים, לא נכון? יש לו שאלה טובה ולך אין תשובה טובה, ואתה לא יכול לענות על השאלה הזו. כשהוא שואל אותך למה התגרשו אחרי חודשיים, התשובה היא אני לא יודע. אתה יודע פרט מסוים על ההיסטוריה, מעבר לזה אתה לא יודע. אני לא, היה לי מאוד קשה לבלוע את התשובה הזו של הרב פיינשטיין. מה לעשות? האדם הזה התחתן שוב. והתחתן שוב עם בת תלמיד חכם. והתחיל לכתוב וללמוד ולגדול ולקום ותיקין כל בוקר. אז ישבתי שם והסתכלתי, אז אמרתי, טוב שלא אמרתי. כן? הרב פיינשטיין אמר לי, אתה לא יודע. ואני רואה את הבן אדם, הולך וגדל, ומקים משפחה, והכל הולך ופורח. והנה, הבן אדם עם האישה הנכונה, מה זה עלה על הפסים? היה חלק מצוות של ישיבה, הבן אדם ממש גדל. אז עכשיו, רגע, בוא עכשיו נעצור. מה המסר שלנו פה מכל הסיפור הזה? אמרתי, יש חלק א', יש חלק ב', ובכל השיעורים סיפרתי חלק א' וחלק ב', היום יש כבר חלק ג' לסיפור, אבל נשאיר אותו בצד בינתיים. זה החלק ב' של הסיפור. אנחנו הולכים להיפגש, אני לא חושב שמותר לנו לעשות מה שהוא עשה. יש שאיפות, אבל יש אמת איפה אני היום. זה שבן אדם אומר, יש לי שאיפה להיות כזה, אבל אתה עדיין לא כזה. צריך לדעת לחלק בין השאיפה למציאות. אני בונה, אני מתאר לה את סולם הערכים שלי, זה חשוב. אני מחלק אותם לשני דברים. יש את השאלה מי אני ומה סולם הערכים שלי, ושם אנחנו חייבים להיות תואמים. לפחות 80%, 85%, מה שיותר תואמים בסולם ערכים, יהיה לנו יותר קל לבנות קשר יחד. אחר כך יש את השאלה של שאיפות. אי אפשר להתבלבן בין השאיפות למי שאני. מה שהבחור הזה עשה, זה הוא לקח את השאיפות שלו, והחליט שזה איפה שאני רוצה להיות, זה מי שאני. זה לא נכון, זה לא מי שאני. זה חלק מרכיב באישיות שלי, שיש לי שאיפות כאלה. ואני צריך להיות ישר ולומר, אלה השאיפות שלי. כן? מישהו פה רוצה כוס תה? יש פה שני כוסות. לא, באמת, אני לא אשתה שניים. אתה תשתה אחד? אתה? טוב. אבל השאיפות זה חשוב. זאת אומרת, השאיפות זה נקודה שאנחנו כן צריכים להביע אותם ולבדוק שאנחנו תואמים בהם בפגישות. אם בן אדם יש לו שאיפה לגלות את התרופה לסרטן, אז הוא מוכן להשקיע עכשיו 20 שעות ביממה בעבודה הזאת. צריך את השותפה שתסכים איתו. איינשטיין גירש את אשתו. אז בשלבים האחרונים של הנישואים הוא כותב לה מכתב. הוא אומר, את רוצה להישאר נישואים? ישנו כמה תנאים. את לא מפנה לי את השולחן. כשאני באמצע לעבוד, את לא יכולה לבוא ולומר, שולחן צריך להיות פנוי. לא יכול להיות. זה אחד התנאים שהוא כותב לה. אז היא לא הבינה למי היא נשואה, נכון? אנחנו יודעים מי זה איינשטיין, אז אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, כמובן, בסדר, זכותו, הבן אדם גאון, נכון? אבל היא לא ראתה את זה. בשבילה היא אלברט, זה הבעלה, תעזוב אותי. מה, אני צריכה שולחן פנוי, אני צריכה לנהל בית. אתה יודע שיש לך שאיפות מסוימות, זה ודאי חלק ממה שאתה מדבר עליהם בפגישה. צריך לדעת את השאיפות, צריך לדעת מי אני. עכשיו יש אנשים שאומרו, אני לא יודע, לא יודע ממה אני הולך להתפרנס, אני לא יודע אם נלמד שעה ביום או 10 שעות ביום, יש הרבה דברים שאני לא יודע. אני בוגר, ואני בשל בתהליך חזרה בתשובה שלי, אני בשל לי נישואין, אבל יש דברים שהם לא סגורים אצלי, אני עוד לא יודע. אז זה לגיטימי. לא צריך להיות לנו תשובות לכל השאלות. אבל צריך לדעת גם כן שאין לי תשובה לשאלה הזו. הייתי בדייט ובחורה שאלה אותי שאלה, שאלה שאני מאוד אהבתי. היא שאלה אותי, מה לדעתך בסעודת שבת? כמה הבעל אמור לעזור להביא את האוכל לשולחן, לפנות את האוכל מהשולחן? כמה הבעל אמור לעזור? אוקיי? אני חושב, כרווק, לא הייתי בטוח מה התשובה. זאת אומרת, אמרת לה, ברור לי שחשוב לי לעזור לאשתי, אבל ברור לי שחשוב לי שבשולחן שבת יהיה גם כן אווירה של תורה ודיבור של תורה, ועם האבא והאמא עוזבים את השולחן, אז באיזשהו מקום תאיבדת את השולחן שבת, זהו. כל הצורה שהשולחן הולך, הילדים הולכים לשחק, אתה כבר, זהו, אין לך שולחן שבת. עמד לה, אני חושב שזה מאוד מתאים, שבמהלך ה... אני לא זוכר, אני אגיד לך נוסעות, לא זוכר מה אמרתי לה. מה שאני חושב שהיא התשובה הנכונה, זה שבמהלך הסעודה זה נכון שאבא ישלח את הילדים לעזור לאמא במטבח, ובסוף הסעודה כולם יעזרו יחד לפנות את השולחן ולנקות את הכלים ולשים את האוכל לצידה. זאת אומרת, סוף סעודה, התפרדה החבילה, בסדר. יש משפחות שבסוף הסעודה, האבא דווקא יושב עם הילדים ולומד. וזה גם לגיטימי. אבל מה היא רצתה לשמוע? כמה נראה לך בעל אמור לעזור במהלך השבת? זו שאלה טובה. האם התשובה היא זו, זו, זו? אתם צריכים לחפש שוב מה חשוב לי. יש עדות איפה שאסור לבעל לדרוך כף רגל במטבח. יש כאלה עדות. זה פגיעה אם הבעל נכנס למטבח. אז אם אתה נפגש עם בחורה כזו, אולי תוכל לחיות עם זה. אני לא יודע. יש גברים שאומרו, אני לא יכול לחיות עם זה. אני רוצה לעזור. אני לא חושב שזה צריך להיות נושא שעליו התפרדה החבילה. אתה כן רוצה לבחון כמה חשוב לה ההשתתפות שלך בכל מיני דברים. בקניות, בגידול הילדים, בחינוך הילדים. מי עושה שיעורי בית עם הילדים? אני לא יודע איפה ההסתכלות שלכם. היום אנחנו חיים עם מציאות של קשת. זאת אומרת, יש נשים שחושבות שהבעל צריך להשקיע 50% מהצריכה של הילדים. אם ילד צריך, אם יש 4 ילדים שצריכים לעשות שיעורי בית, אני עושה 2, אתה עושה 2. בסדר? אין לי שום בעיה, שוב, אני לא דן בצודק או לא צודק. אני דן פה במה מתאים לך. אתם צריכים לראות במהלך השיח שאתם בוחנים מה א', מה סולם הערכים, ב', מה השאיפות. עכשיו אנחנו עוברים לג', יש עוד שאלה, אופי. אנשים שונים באופי. באופי יכול להיות שוני שהוא טוב. בסולם הערכים ובשאיפות אנחנו צריכים להיות דומים. באופי לאו דווקא. יכול להיות שאתה שקט ואתה צריך מישהי פעילה. יש בן אדם שאין לו, היה זוג, אבל היה כזה תמים, שקט, הלך לקנות נעליים לילדים, נתנו לו נעליים פגומות. הוא בא הביתה, אשתו אומרת לו, סליחה, הנעליים פגומות. הוא אומר לה, וואי, את צודקת. אז היא אומרת לו, תחזור עם הילד, שיתנו לך נעליים נורמליות. הוא אומר, מה? אני אחזור לחנות? אני אתחיל להתווכח עם הלוקח, עם המוכר? ומה אם הוא יצעק עליי? האישה חוזרת לחנות, סליחה, תתבייש לך, אני צריכה לחזור לפה? נתת לי נעליים פגומות? מה זה, בעלי שילם לך, הוא לא שילם לך את כל הכסף? בום, תוך 2 דקות יש לה את הנעליים, חוזרת הביתה. אז מה? יש בעל שאומר, לא מתאים לי, אני מתבייש. יש בעל שאומר, אני לא יודע לעשות את זה, טוב שהיא יודעת לעשות את זה. זה שאנשים שונים באופי, זה לא אומר שהם לא מתאימים, יכול להיות שהם בול מתאימים. היה רופא שהיה כזה בלגניסט, שהוא שכח להגיש את הניירות כדי להיות רופא. כל דבר הוא שכח. פעם אחת הוא סיפר לי, הוא הביא הביתה גולגולת, לא החלק החיצוני, מוח. הוא הביא הביתה מוח, שהיה צריך לעשות לה בעבודה. הבעיה היא שלמוח היה מחלה מדבקת, והוא שכח איפה הוא שם את המוח. הוא אומר לי, זה לא צחוק. הוא אומר לי, לנקות את כל הבית עם אקונומיקה, זה לא מספיק לחטות מהמחלה שהיה במוח הזה. אבל הלך לו לאיבוד בבית. כן? אז יש לו מוח של בן אדם שמסתובב לו בבית. אז טוב, לא ביקרתי אצלו בבית. אז הוא סיפר לי שכשהוא נפגש עם אשתו, הייתה מתקשרת אליו לפני הפגישות, היה לו, הוא לא עיכל מוצרי חלב, אז הייתה מתקשרת אליו ואומרת לו, תביא את הכדורים שעוזרים לך לעכל חלב. אז לקטוז, כן, לקטייד, לקטוז, לא יודע. אז מה? זה משהו שצריך בחיים. הוא היה צריך מישהי שתסדר לו את החיים, מישהי שתדע לסדר לו, כי הוא לא יודע. אז מה? אז הם שונים יום ולילה. אצלו כל דבר ברוגע, בשמחה, בנחת, באולי, ואצלה הכל מתוקתק, יקית, הכל, הציפית של הקרית, יש עליה, היא מגייצת אותה, כן? היא קשה כמו, בסדר, הכל יקי. בסדר, אבל זה משהו צריך. אז בגלל שהם שונים זה לא תואם לו. שוני באופי זה לא אומר שזה לא יכול להתאים, זה יכול להיות משלים. בן אדם צריך לראות, שוב, נעים לי, טוב לי, הבן אדם לא מלחיץ אותי, אני יכול להיות עצמי, היא יכולה להיות אי, אז זה יכול להתאים. הבדלים, יש גבר שצריך אישה שתלתנית. השבוע ישבתי עם גבר אחד, סיפר לי על בחורה שהוא רוצה להתחתן איתה. אמרתי לו, שמע, אני לא בטוח, אני מרגיש שאתה צריך אישה שתלתנית. עכשיו, זה גבר שהוא ג'אבר. זה גבר שהוא, כשהוא מדבר, כולם רועדים בחדר. אמרתי לו, שתלתנית, מי ששולטת בו. אמרתי לו, התחושה שלי איתך, זה שאתה מחפש מישהי יותר חזקה ממך בקשר. אז הקשר שאתה מתאר לי, אני מרגיש שהיא באמת יותר חזקה ממך. אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מה שלא ברור לי, זה שאני חושש בקשר שאתה מתאר, שהיא כל כך חזקה, שזה כבר לא שאלה של יותר חזקה ממך, אלא אני מרגיש שאתה מתגונן מפניה. שהרבה פעמים בדיונים ביניכם, אתה צריך להצדיק את עצמך אליה. הדיונים שאתה סיפרת לי, זה לא שאלה של מי, האם היא בעלת אופי וכוח ועוצמה שאתה מעריך אותה, ואתה רצית מישהי יותר עוצמתית ממך וזה מתאים, אלא אני מרגיש, אולי אני טועה, תבחן, האם זה נכון שאתה מעריך אותה וזה קשר נעים, או אתה מתגונן. אז הוא טען שהוא לא מתגונן. הוא טען שזה לא נכון. בסדר, זה הוא צריך לבחון, לא אני. היו זוג שגם כן, היא הייתה מאוד מאוד מוצלחת, והוא היה מאוד מאוד עדין. ואני, מה? זה סיפור של השבוע, עוד נראה לאן זה ילך. היה זוג שהתאפקתי שנה ולא הצעתי את השידור. כי אני ראיתי, היה נראה לי שבאופי הם מאוד תואמים, אבל אני הרגשתי שהיא מאוד עוצמתית והוא מאוד עדין. ואני פחדתי שהיא לא תאריך את העדינות שלו. אז אחרי שנה אני אמרתי, טוב, אני אציע ואני אזהיר את שניהם. אז כל אחד הזהרתי. אני אמרתי לא ואמרתי לה. אמרתי להם, תראו, אני חושב שבאופי כל אחד מכם זוכה. היא בחורה מצוינת, הוא בחור מצוין, הכל יופי. אבל תבטיחו לי שאתם רק תתחתנו אם בשידוך אתם תרגישו שכל אחד מעריך את הנקודות חוזקה של השני. וזה עוד מרכיב בקשר. אמרנו, אופי יכול להיות שונה, חייב להיות שבנקודות שהם לב ליבו של האופי של השני, אני מעריך אותו. אם בן אדם יש לו אופי עדין, והוא נפגש עם מישהו שיש לו אופי לא עדין, כל עוד שהבן אדם העדין מעריך את החוסר העדינות בשני, והחוסר העדין מסתכל על העדין ומעריך את העדינות, אף אחד לא מזלזל בנקודה שהיא לב ליבו של השני, אין מעיה. אמרתי לה, אם את תאריכי את העדינות שבו, את תראי בזה מעלה ולא חיסרון, לא חולשה, אז תתקדמו עם השידוך. אבל תבטיחי לי שאת לא תתקדמי עם השידוך איתו אם את לא מרגישה שזה מעלה. אם את לא רואה ערך בעדינות שלו, אל תתחתני איתו. אני חושב שאת מאוד תאהבי אותו, אבל חייב להיות קשר שאת מעריכה את העדינות שבו. ואני עוד פעמיים התקשרתי ושאלתי אותו את אותה שאלה. אחרי שהם נפגשו זה 3-4 פעמים, וכשראיתי שזה אסף אירוסין, כל פעם אמרתי להם, רבותיי, תבטיחו לי שאתם בוחנים את הנקודה הזו. אתה מעריך את העוצמה שלה, אתה לא רואה בה שתלטנית או משהו עם חסרונות, אתה רואה בנקודה הזו עוצמה חיובית, ואת רואה בו ובעדינות שלו מעלה. הבטיחו שכן, וברוך השם הם נשואים עד היום. זאת אומרת, זה זוג שחי וקיים, וברוך השם. אבל זה עוד נקודה. אנחנו יכולים להיות שונים, ויכול להיות שזה מצוין לנו שאנחנו שונים. חייב להיות הערכה על התכונות שהן לב ליבו של השני. יש תכונות שאתה אומר, בסדר, הוא כזה, היא כזו, יש לו צחוק כזה, יש לו נטיות כאלה, הוא נותן טיפ יותר טוב, הוא נותן יותר צדקה, פחות צדקה, בסדר. הוא מכבד את אמא שלו יותר, הוא מכבד את אמא שלו פחות, בסדר. זה לאו דווקא הנקודה. הרבה פעמים במהלך הפגישות אנחנו רואים כל מיני תכונות של השני, אני לא צריך לתת לו ציון. אנחנו לא יושבים בדייט במחשבה, זה הציון שאני נותן לו על כיבוד הורים, זה הציון שאני נותן לו על חסד, זה הציון שאני נותן לו על לימוד תורה, זה הציון שאני נותן לו על כוונה בתפילה, זה הציון שאני נותן לו על קשר משפחתי. זה לא, אנחנו לא נותנים ציונים. אנחנו מחפשים לראות מה חשוב לי, האם זה קיים אצל השני. יש שאלות, חבר'ה? ניקח דוגמה. לפעמים לבן ובת מאוד חשוב שהבן יהיה יותר גבוה מהבת. כמה זה חשוב? מאוד חשוב. הגיעה אישה שהיא כמעט 2 מטר. לשניהם לפעמים זה חשוב. כל אחד אומר שזה חשוב לו לפעמים. לפעמים. הגיעה אישה באזור 2 מטר. מאוד גדולה. אמרה לי, חשוב לי, אני רק רוצה מישהו יותר גבוה ממני. אמרתי, עשיתי איתי חסד גדול מאוד. אין לי. כשיהיה לי, אני אדע מי בעלך. זאת אומרת, בסדר, אם מבחינתך זה יריג ועל יעבור, אז חסכת לי את כל התיחה, אין לי מה להציע לך בינתיים, כשיהיה לי, זה יהיה מאוד ברור. אבל זה בצחוק, כי באמת, התשובה הנכונה היא, תבדקי. היו כבר הרבה מאוד זוגות שאמרו, אני לא רוצה מישהו, הבת אמרה, אני לא רוצה מישהו יותר נמוך ממני, ואני אמרתי להם, תתקדמו, תראו אחרי עוד כמה פגישות, האם זה מפריע לכם, והתחתנו, וזה קרה לא פעם ולא פעמיים, ולא רק לי, אלא להרבה אחרים. הרבה פעמים הגבר אומר, אני מפחד, היא יותר מבוגרת ממני, היא יותר גבוהה ממני, יש לה יותר תוארים ממני, היא באה ממשפחה יותר עמידה ממני, היא באה ממשפחה יותר תורנית ממני. יכול להיות הרבה נקודות שבן אדם מרגיש מאוים. אל תחליטו על סמך זה, תצאו לדייט, תראו בעצמכם, זה שהיא באה ממשפחה תורנית, היא תסתכל עליך מלמעלה למטה? זה שהיא באה ממשפחה עם עוצמה כלכלית, אז היא תסתכל עליך מלמעלה למטה? אז מה? תחליט, אתה יכול לראות בדייט. זה שהמשפחה יש לה הרבה מאוד כסף, זה עדיין לא אומר שזה יבוא לידי ביטוי בפגישה. התכוונתי או זה או זה או זה, אבל כתוב במגילת רות, ורחצת וסחת ושמת שמלותייך עלייך וירדת הגורן. נעמי נותנת לרות הכוונה. איך את יורדת לפגישה עם האדם הגדול בישראל? את באה מאומה שהיסוד של האומה זה גילוי עריות, לוט ובנותיו. את באה מאומה שהם האויב של עם ישראל. את באה מאומה שהבעל הראשון שלך פנה עורף לעם ישראל כדי להתחתן איתך. ואת באה עכשיו כגר צדק לאדם הכי גדול בעם ישראל, בועז. ורחץ. תנקי את עצמך. יכול להיות שיש לך דברים מעבר שעוד לא גמרתי איתם, תגמרי אותם. וסחת, אומר רשי, מצוות. איזה מצוות היא אמורה לקיים עכשיו? יש לו עוד 10 דקות דייט, מה היא אמורה לעשות? איזה מצווה היא אמורה לעשות? תקרא פרק תהילים, מה היא אמורה לעשות ב10 דקות האלה? היא עכשיו נערכת לדייט עם בועז. אז אני אמרתי פשט, שאני חושב שכשחזל אמרו מצוות, הם התכוונו, את נכנסת לדייט עם ביטחון עצמי. אל תיכנסי לדייט ותאמרי, אני רות שבאה ממשפחה כזו, אבא שלי היה אויב של עם ישראל עגלון מלך מואב, העם שלי הם עם של גילוי עריות, הם עם שלא חסד. לא, תתפסי את המצוות שלך, תאמרי, אני האישה שלא עזבתי את בעלי כשכל העוני בעולם תקף אותנו. אני האישה שקברתי את בעלי כשלא היה קוברים, לא היה כסף לבגדים. אני האישה שעזבתי את חוץ לארץ ובאתי חיפה בפסח, הלכתי על הכביש כדי להגיע לארץ ישראל. אני האישה שיצאתי ואספתי אוכל לטפל בחמותי. וסחת? את שמה בושם עלייך, תתפסי את המצוות שלך ותגיעי בביטחון לקשר עם בועז. את לא יכולה לבוא לקשר עם אדם גדול ולומר אני לא בסדר. אתם רוצים לבנות קשר? תדעו לומר גם כן מה אתה כן בסדר. בן אדם הרבה פעמים ניגש לדייטים ויש לו את כל הסריטות וכל הדברים שהוא יודע שהוא לא בסדר. חז"ל אומרים בן אדם לא יכול לעלות לגדולה אם אין לו קופת שרצים מאחוריו. זאת אומרת, לכל אחד יש קופת שרצים. פעם נפגשתי עם בחורה שאימא שלה הייתה מתקשרת אליי כל 2-3 דייטים ושואלת אותי, איזה אינפורמציה מביכה יש עליך? ככה הייתה מתקשרת ושואלת, איזה אינפורמציה לא גילינו עליך, איזה אינפורמציה מביכה יש עליך ועל המשפחה שלך? אז תמיד הייתי עונה לה, לכולם יש אינפורמציה מביכה, והתפקיד שלך זה לחפש והתפקיד שלי זה להסתיר. בהצלחה. אין אדם שאין לו דברים במשפחה, ברקע, שהוא היה מעדיף שהציבור לא ידע. חז"ל אומרים ההפך, ככל שיש לו קופת שרצים, כמו דוד המלך, יש לו דברים בעבר שלו שהוא מאוד מתבייש מהם, אז הוא יכול לעלות לגדולה. קיבלתי, אני לא יודע כמה טלפונים מהאישה הזו. כל פעם אמרתי לה אותה תשובה. אין ספק שיש, והאחריות שלך זה לחפש והאחריות שלי זה להסתיר. אמרתי לה, אני לא מחפש להרגיע אותך, אני לא אשקר לך. אין? מה? זה... אז אנחנו הולכים, א', לראות שאנחנו תואמים בערכים, ב', לראות שאנחנו תואמים בשאיפות, ג', לראות שאם האופי שלנו שונה, אז זה שוני שנעים לנו איתו, ואנחנו מעריכים את לב ליבו של האדם השני, גם אם זה לגמרי שונה מאיתנו. ד', יש דברים שהם לא לב ליבו של האדם, כמו השאלה אם הוא גבוה, השאלה מאיזה משפחה הוא בא, יש כל מיני דברים שהם לא קריטיים, צריך להיות פתוחים לראות מי הבן אדם. אז הציעו לי להיפגש עם בחורה תימניה, שכל האחים שלה מחללי שבת, ואמרתי כן, אבל רגע, היא תימניה ואני אשכנזי, בוא נראה. אבל אתה בא מבית דתי והיא באה מבית שאינו שומר תורה ומצוות, בוא נראה. כל שאר הנתונים, מי היא, היה מאוד הגיוני שזה יכול להתאים. הערכים שלה, לפי מה שסיפרו לי, התאימו. המידות שלה היה נראה לי שמתאים. הכל היה נראה לי שמתאים. אז יש דברים מסביב שכן או לא מתאימים, בוא נראה. אני לא אמרתי לו, היא אמרה לי לא. אני לא אמרתי לו. אני אמרתי כן. אני אומר, היא אמרה לא לפני הדייט. היא לא הסכימה לדייט ראשון איתי. בסדר? לא יודע מה היא שמעה עליי. בסדר? אז אנחנו צריכים להיות פתוחים למראה חיצוני. אז היא לא מוצאת חן בעיניך בדייט הראשון. חכה. אולי עוד כמה דייטים אתה תראה שהיא כל כך בעלת תוכן שהיא כן תמצא חן בעיניך. לא צריך למהר להחליט על מראה חיצוני. מראה חיצוני זה חשוב. אז מה? חכה ותראה. לא הייתי שולל על זה. לא הייתי שולל על זה. אתה יכול להיות שהיא כל כך תמצא חן בעיניך, אתה תראה כמה פלפל, כמה אופי יש לה, שהיא תגדל בעיניך. אתה תסתכל לה מלמטה למעלה. דברים כאלה לא כדאי לשלול על ההתחלה. לא על מראה חיצוני, ולא על גובה, ולא על העברה. היה אחד גרוש עם שני ילדים, בן 30 ומשהו, שסידרתי לו דייט, ואחרי הדייט הוא מתקשר אליי ואומר לי, זה בול, זה בדיוק מה שחיפשתי, זה האופי מצוין, השיחה הייתה נהדרת, הכל בול, תמצא לי עוד אחת כזו. אני אומר לו, רגע, אתה אומר לי, זה בול, מה, לא הבנתי. הוא אומר לי, יש לה עברה אמריקאית. העברה, הצורה שהמבטא אמריקאי. אמרתי על מבטא אמריקאי, אתה פוסל, אני לא מסוגל, לא מסוגל מבטא אמריקאי. רגע, אתה גרוש עם שני ילדים, תסביר לי משהו. אתה אומר לי שזה בול מה שאתה מחפש, תן לי זה עוד כמה, תעזוב אותי, אני לא מוכן. לא נותן לי לגמור את המשפט, אתה אומר לי בשום פנים ואופן לא, לא מסוגל לחיות עם בן אדם עם מבטא כזה, לא יכול. לא. אוקיי, זכותו, אני לא יכול לומר לבן אדם מה לעשות עם החיים שלו. אבל שתדעו שכשאנחנו שומעים את הסיפור של השני, אנחנו מבינים את הטעות שלו. בסיפור שלנו עצמנו, צריך להיות ים כנראים לכך. הרבה פעמים אנשים עושים עסק משטויות. אחד אמר לי, הצעתי לו שידוך, הכל מצוין, אבל קצת פחות. קצת פחות מה? קצת פחות, אתה לא מבין? לא, תסביר לי, קצת פחות מה? קצת פחות כה. זה מה שמשנה לך? אתה לא מבין, אני רוצה קצת יותר בהירה. רגע, חמוד, תיפגש עוד כמה פגישות, תראה אם זה מתאים לך, אולי אתה לא תשים לב לזה. לא, אני הסברתי לך מה אני מחפש. אוקיי. מה אני אעשה? אנחנו צריכים כל אחד לעצור ולומר, רגע, מה חשוב לי פה? אז אולי לבן אדם יש מבטא מסוים, אולי הגיל הוא לא בדיוק מה שחיפשתי. אז אני עכשיו בן 26 והיא בת 28. בוא נבדוק. אם הכל נראה הגיוני ומתאים, בוא נראה. אני לא אומר להיפגש עם אחורה שכבר לא יכולה להביא ילדים לעולם, כשאתה עוד בגיל או בשלב בחיים, שאתה רוצה להביא ילדים לעולם. זה כבר פרשה לגמרי אחרת, השאלה הזו. זה הבדל שמיים וארץ.
הרב, למה אבל להילחם לשים לב?
לא להילחם, תן צ'אנס. לא להילחם. תן צ'אנס, תן עוד דייט. תראה, הרבה פעמים בן אדם שלא מוצא חן המראה החיצוני בפגישה הראשונה, אחרי כמה פגישות, שאתה מתרגל לבן אדם והוא מוצא חן בעיניך, נעים לך איתו.
וככה נשאר כל הזמן או
ש... לא, זה נהיה יותר טוב.
לא, זאת אומרת, הטוב הזה הוא נשאר כל הזמן?
עניתי לך. טבע האדם זה שאם הוא חוצה את השלב מלא מוצא חן בעיניי לנעים בעיניי, שזה רק נהיה יותר טוב. כי מה שקורה זה, ככל שאתה, הבן אדם יותר מוצא חן בעיניך האישיות, אז כבר דברים מתחילים לראות אחרת בעיניך. תשאל כל ילד, האם אמא שלו יפה? כן. אבל הוא אף פעם אפילו לא חושב על זה. כי הוא כל כך אוהב אותה, זה כל כך טבעי לו, ברור לו שאמא שלו יפה. אין אצלו שאלות. ואותו דבר אבא שלו, ואותו דבר כל מי שהוא החזיק ממנו, אם היה לו מורה שהוא חשב שהוא גאון, הוא לא שם לב שהוא פירח. זה לא משנה, הוא אהב את המורה הזה, המורה הזה אהב אותו. אז מבחינתו, עם המורה הזה הוא מחובר, זה חלק מהחיים שלו. פתאום מישהו בא ואומר לו, אתה שמת לב שהוא לובש משקפיים מצחיקות? לא, לא שמתי לב. לא, אבל אתה לא מבין, הוא הגיבור שלי, הוא המדריך שלי, הוא המורה שלי. אתה בונה קשר עם בן אדם. אז בן אדם צריך להיות פתוח לקשר. זה אחד הדברים הכי קשים לדור שלנו. וזה לא רק במכון מאיר. הרבה פעמים חבר'ה של מכון מאיר חושבים שזה רק הם בגלל שהם חוזרים בתשובה, אז הם היו רגילים לעולם אחר, אז בגלל זה היופי משחק אצלהם יותר מאשר אצל מישהו אחר. זה בעיה של הדור. אני ראיתי את זה מכל הזרמים, מכל הכיוונים, כולם יש להם את הבעיה הזו. אני מציע שאנשים יהיו פתוחים לקשר ולא לא לפסול על זה. תעברו 4 פגישות, 5 פגישות, עם שאר הנתונים חיוביים, אז תראו אם זה מפריע לכם. בן אדם ברובד של יופי, חזל אומרים, אסור להתחתן עם אישה בלי שירנה, כי היא צריכה למצוא חן בעיניו, נכון? התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. מה הגדר של למצוא חן? אז זה צריך להיות שבן אדם מרגיש נעים עם הבן אדם. זה לא צריך להיות שהבן אדם חושב שהיא הבן אדם הכי יפה שאי פעם נפגשתי איתה. יכול להיות שנפגשת עם 10 בנות שהן יותר יפות ממנה, אתה לא תספר לה את זה. אבל מבחינתך, לאן אתה צריך להגיע כדי להתחתן? אתה צריך להרגיש נעים. אני בסדר איתה. אם אתה מרגיש, לא, לא, אני לא אוהב להסתכל עליה. אתה מרגיש שלא נעים לי איתה, לא טוב לי איתה. אז אתה לא יכול להתחתן איתה. אבל אם אתה מרגיש נעים לי, נחמד לי, אני נהנה להסתכל עליה, אני נהנה לדבר איתה. רק מה? אני חשבתי שנתחתן עם מלכת היופי והיא לא מלכת היופי. אני חשבתי שנתחתן עם הבחורה שהכי יפה, ונפגשתי עם בנות אחות. מה לעשות? הן כבר נשואות, אבל הן הרבה יותר יפות ממנה. אז מה? זה לא אומר שאני לא יכול להתחתן איתה. אני צריך להרגיש בסדר עם זה. מה זה בסדר? לכל אדם זה אחר. אני תמיד שואל בשאלון על שידוכים, ביופי, מ-1 עד 10, כש-10 זה הכי יפה, ו-1 זה הכי פחות יפה, איזה מספר אתה מדרג את הצלחה וחשיבות? וכולם אומרים 7. יש לפעמים בן שאומר 8, אבל רוב הבנים אומרים 7. זאת אומרת, אף בן לא רוצה להרגיש שהוא מתחתן עם הממוצע, עם ה-5, ואף בן לא רוצה לומר 10, אז כולם אומרים, הבנת את המסר? 7. ומה התשובה האמיתית? שמי שמוצא חן בעיני אחד לא מוצא חן בעיני השני. יש הרבה סיפורים על אנשים שדרשו את מלכת היופי, וכשכולם הגיעו לחתונה היו בטוחים שהם יראו את מלכת היופי, וכולם חוץ מהחתן חשבו שהיא ממש לא מלכת היופי. אבל החתן היה משוכנע שהיא מלכת היופי, והנה מעשים בכל יום. אתה רוצה כל הזמן, גם החתן ההוא שדיבר איתי על גוונים, זאת אומרת, אז כולם ידעו שיש לו כל מיני קריטריונים. בסוף מה? זה לא, אני אומר, זה, בעיניו היא הייתה הכי יפה. זה מה שחשוב, אבל זה גם כן עם הקשר זה מתפתח. זה לא, אנשים צריכים לרדת מהסולם הזה, זאת אומרת, אני לא אומר שיופי לא חשוב, יופי זה חשוב. הגמרא אומרת שזה חשוב, ההלכה אומרת שזה חשוב. אל תתחתן עם מישהו אם אתה לא מרגיש שהם מוצאים חן בעיניך. אבל אתה לא צריך לחשוב שהיא מלכת היופי, אתה צריך להרגיש נעים עם זה, טוב לך עם, עם המראה שלה. אתה לא מתבייש ללכת איתה ברחוב. הגיע אליי תלמיד פעם ואמר לי, אני מתלבט אם להתחתן עם בחורה, חשבתי שאנחנו הולכים לסגור אירוסין, והחברים שלי אמרו לי שהיא לא יפה. אמרתי, טוב. אז הוא אומר, בוא תראה, תאמר לי מה אתה רואה. אז אני לא חושב שמותר לגבר להסתכל על בחורה כדי להביע את דעתו אם היא יפה או לא. אז הוא מעלה את התמונה שלה על פייסבוק ואני לא מסתכל, ואני אומר לו, וואי, איזה יפה, אני לא מבין מה החברים שלך רוצים ממך. היא כל כך יפה, אני לא יודע מה רוצים ממך. הבחור קורן, הבחור קורן, הוא היה צריך שמישהו ישר לו שהיא יפה. זה משנה מה חוות דעתי? אני עד היום לא ראיתי אותה, אני לא יודע איך היא נראית, אבל הם התחתנו. מה זה משנה? הוא חשב שהיא יפה, עד שחברים אמרו לו, היא לא יפה, מפרינטו היא הייתה יפה. אז ברגע שאני אמרתי שהיא יפה, אז עכשיו הוא חזר להרגיש שהיא יפה. הסיפור הזה קרה לי פעמיים. פעמיים היה לי חבר'ה שעמדו ערב אירוסין, ומישהו צריך לשכנע אותם שהמאורסת שלו היא לא יפה. אחד זה היה החברים, והשני זה היה ההורים שלו. יש הורים מטומטמים בעולם, מה לעשות? ההורים אמרו, היינו מאשרים את השידוך, אבל היא לא יפה, אתה צריך מישהי יותר יפה. על זה הם שברו את השידוך. שברו את השידוך ברמה שהם ביטלו אירוסין. ואז הוא ביקש ממני את חוות הדי. אז שוב, אותו סיפור. לא יודע מה רוצים לך, מרקת היופי. נשואין עד היום. למה? כי בן אדם, מבחינתו, יכול באמת להרגיש טוב עם בן אדם שהוא מרגיש טוב איתו. זה לא משנה מה אחרים אומרים. לפעמים אין לבן אדם את הביטחון העצמי לומר את זה. יש פה בעיה, עשיתי איתכם עוול גדול. כי אתם אף פעם לא תשאלו אותי עכשיו. לכם אני לא אוכל לעזור ככה. בסדר, אז אמרנו, יש דברים שהם לא כל כך חשובים. גם אם המבטא לא מוצא חן בעיניך, תן לזה זמן. רקע דתי. אז בנקודה הזו אני חושב שיש מועדף ויש קריטי. ולפני שניגע בזה אני רוצה אולי לתאר משהו אחר. כללית, כשמגיע אליי בחור שמתחיל להיפגש, וזה לא משנה אם זה בחור ממרכז רב או ממכון מאיר, וזה יכול להיות גם בחורה, אז אני אומר להם, תעשו לי רשימה מה חשוב לכם. בכללית, הם מכינים לי רשימה ארוכה מאוד. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים להגיע לי עם כמה עמודים. הייתה בחורה אחת, כתבה לי מגילה ממש, אני לא יודע, אולי 5 עמודים מה היא מחפשת. כאילו, ממש, פרטי פרטים שהתפלל קרליבך בליל שבת. זאת אומרת, הפרטים הגיעו עד איזה תפילה הוא מתפלל בליל שבת. אוקיי? אז אני תמיד אומר אותו דבר. קחו את כל הרשימה הזו ותשתמשו בה. 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, תראו. אם כל שבוע היה לכם הצעה שהתאימה לרשימה, תשארו עם הרשימה. אם אחרי 3 חודשים הגעתם למסקנה שלא היה הצעה שהתאימה לרשימה, אז אתם יכולים, אם אתם צעירים, אתם בגיל 18, תחכו עוד 3 חודשים ותראו. אם עברתם את הגיל 21-22, אז הגיע הזמן לסנן. תורידו מהרשימה ותנסו עוד 3 חודשים. ואם אחרי 6 חודשים אתם רואים שהיה לכם כולו הצעה אחת או 2 הצעות בשישה חודשים, אז אתם מתחילים להבין שהרשימה שלכם לא תאפשר לכם להתחתן בחיים האלה. זאת אומרת, אתם יכולים לחכות עוד 6 חודשים להתבגר, אבל אני כבר ראיתי אנשים שהלכו שנים בלי הצעות. שנים כפשוטו. והזמן הוא לא עומד לצידנו. אז בן אדם צריך לשבת ולומר לעצמו, רגע, יש מועדף ויש קריטי. יש דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם, ויש דברים שהייתי מעדיף, אבל זה רק מועדף. ורוב הרשימות הולכות לרובד המועדף. אז אותו דבר בשאלה של רקע דתי. יש לי תלמידים שאני מכיר ואני אומר להם, חבר'ה, לך דווקא מתאים משפחה שהיא שומר תורה ומצוות, אתה בתחילת הדרך, אתה מתחיל להיפגש, תעדיף ללכת למשפחה שומר תורה ומצוות, מתאים לך, זה לא יאיים עליך, יש לך מספיק יציבות ורקע, שיהיה לך טוב, שיהיה לך אישה, שהיא תדע את המנהגים, והיא תעזור לך לייצב את הבית, ויהיה לך כיף שיהיה לך משפחה שאתה יכול ללכת אליהם לליל הסדר, ויהיה לך כיף ללכת למשפחה שאתה יכול לאכול אצלם לא לדאוג לכשרות, לך על זה, זה יתרון בשבילך. יש לי תלמידים שאני אומר להם, אני חושב שלפי איפה שאתה אוחז, יהיה לך מאוד טוב שיהיה לך אישה שהיא כמוך, שהיא גם כן חוזרת בתשובה, והיא גם כן בתהליך הזה, והיא תבין תהליות והירידות שלך, ויהיה לכם שפה משותפת, וזה שאתם תצטרכו להתמודד עם החיים בלי הגב הזה של הורים שמבינים אתכם כי הם חיים אחרים, אבל הזוגיות ביניכם אני חושב יותר מתאים לך מישהי שהיא באותו תהליך כמוך. לכל מי שאני אומר את זה אני תמיד אומר, זה לא יריג ולעבור, זה לא נקודה קריטי. גם אם אני חושב שיותר מתאים לך א', אם מציעים לך ב' וזה נראה לך תואם, לך על זה, תיפגש ותראה. רקע דתי בעיניי לא צריך להיות נקודה קריטית. זאת אומרת, יכול להיות שאתה חושב שיותר יתאים לך זה, חושב שיותר יתאים לך זה, לך תיפגש. אם ההצעה נראית מתאימה מהזוויות אחרות, תיפגש ותכיר. אני אישית נפגשתי עם שניהם, נפגשתי עם בנות מבית הרוס. בנות שהורים יהיו גרושים. נפגשתי עם בנות מבית ששאר הבית לא היה שומר תורה ומצוות. נפגשתי עם בנות מרקע דתי שבית שומר תורה ומצוות. אם ההצעה הייתה נראית לי תואמת, אז הלכתי על זה. שפה. אין לי בעיה שאנשים ידברו שפות שונות, כל עוד שיש להם שפה שהם יכולים להביע את עצמם ולתקשר ברמה שהם מתחברים עם השני. לפעמים בן אדם מוכן להיפגש עם בחורה שהיא עולה חדשה מרוסיה, צרפת, אנגליה, לא משנה, אבל בעברית היא לא מצליחה להביע את הרגשות שלה. ואז אתה לא מצליח להתחבר איתה, זאת אומרת, אתה אף פעם לא תכיר מי היא. אז אני כבר ליוויתי זוגות כאלה. אני לא כל כך חסיד שזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שתיפגש עם מישהי שהשפתם שלה היא שפה אחרת. בתנאי שאתם, יש לכם שפה משותפת שאתם יכולים להביע. זה שחסר להם מילים, גם לי חסר מילים. אני גם בדרשות שלי וגם בשיעורים שלי, הנה, אמרתי עברה, תיקנתם אותי, אמרתם לי, איזה מינה? מבטא, תודה. אתה רואה? בסדר, אבל, אבל הרוב אני יכול לתקשר בעברית, ודאי נתחתנתי עם אחת שדוברת אנגלית, כן? לא התכוונתי לזה, זאת אומרת, הייתי מתחתן עם אחת גם שרק דוברת עברית. אבל אני אומר, זה, בן אדם צריך להיות מצב שהוא יכול להביע את עצמו. נכון, אבל עדיין.
דווקא את הדברים שבדייטים ובמקרים האלה, יותר קשה.
שוב, יתרון או קריטי? אני מסכים איתך שיש יתרון למישהי שיש לה את השפה המשותפת שהיא שפתים של האדם. מסכים. האם זה קריטי? רק אם אי אפשר להביע את עצמנו בשפה הזו. אם אני יכול להביע את עצמי מספיק טוב בעברית או בצרפתית או באיזה שפה שהיא מדברת, יש לנו שפה אחת משותפת. שאני יכול להביע את עצמי, זה שזה מכביד עליי וזה קשה, זה נכון, אבל עדיין, כל עוד שאני יכול, יש אנשים שלא יכולים. אם אני לא יכול, אז אני לא חושב שיש מקום לשידוך הזה. זאת אומרת, האנשים לא יכולים להתחבר.
אבל אני התכוונתי שאחרי שאתה רוכש ביטחון על העניין, על הדייטים, אתה יכול להביע אפילו יותר טוב מהתחלה,
נכון? אז השאלה היא, האם בשלב ההוא אתה יכול להביע את זה בשפה המשותפת? נאמר שהשפה המשותפת היא עברית. אז האם אתה, כשאתה מגיע לשלב מתקדם בקשר, יכול להביע את עצמך בעברית? זו השאלה. זה צריך להיות שאני יכול להשתתף איתה. מי אני? מי היא? כן. לומר לכם שזה יריג ועל יעבור, אני לא יודע לענות. אני אישית חושב שזה חשוב. אני אישית לא מבין איך אפשר בדור שלנו לבנות קשר כשאנשים אין להם שפה משותפת שברמת שפת, ברמה שהם מתקשרים, שהם מרגישים שהם מביעים את עצמם. אני לא רוצה הגדרות אחרות, אני לא יודע. טוב, יש עוד שאלות? אני חושב שנעצור פה להיום, ככה נראה לי. אנחנו עוד צריכים לדבר על קשר דרך האינטרנט. ועל איך מקדמים קשר, בסדר, איך יודעים אם זו המיועדת, בסדר. אנחנו לקראת הסוף אבל, אם יש לכם שאלות, תאמרו לי. מבחינתי, השיעור הקריטי על התאמה היה היום. אני חושב שהנושאים של התאמה, זה בעצם מה שדנו היום. אז אם יש לכם שאלות, מה?
דיברת כמעט על הכל.
כן, אני אומר, זה היה מה ש... זה מה שהיה לי חשוב בסוגיה של התאמה. אולי נעלה עוד כמה נושאים בפגישות הבאות, אבל ברמה עקרונית אנחנו לקראת הסוף. אני משער שעוד מפגש אחד או שניים, בעזרת שם, סיימנו. אם יש לכם שאלות, זה יעזור לי. זאת אומרת...
הרב, מתי זה מעביר את ההורים?
זה לדיון בפעם הבאה, לקראת הסוף. זאת אומרת, זה, אנחנו נדבר על זה, זה במפגש הבא, זה חשוב. ישנו עוד שאלות?
שהרב סיפר עם העדין ועם ה... היא לא הורידה אותו באיזשהו שלב מסוים.
מה הכוונה?
היא לא השתלטה עליו יותר מדי.
הם טענו שלא, אני לא יכול לעבוד זוג אחרי החתונה.
לא, ואיך רוצה את השידוך הזה, אם יותר, כאילו...
בואו נאמר אחרת. אז זה, כל גבר הוא שונה. היה לי חבר... אז מעל ומתחת, כל זוג מחליט באיזה תחומים חשוב למי יהיה מעל ומתחת. זאת אומרת, יש זוגות שחשוב לו, בוא נאמר, בעולם הכלכלי שהוא יהיה מעל. יש זוגות שחשוב לו שבתחום ההשכלה הוא יהיה מעל. יש זוגות שבתחום התורה חשוב לו שהוא יהיה מעל. יש זוגות שבתחום ההחלטיות חשוב לו שהוא יהיה מעל. זה בא לידי ביטוי ברבדים שונים בקשר. וזה שהיה לי חבר שאמר לי, אני רוצה אישה שהיא תדע לך, כי אני לא יודע. אני רוצה אישה שהיא תאמר לי, אל תעשה ככה, כן תעשה ככה, וכל שאלה אני יכול לשאול אותה. אז לנו אולי זה נשמע מוזר, זה מה שהוא רצה. אז תאמרו, רגע, איפה הגבריות שלו? אולי זה בא לידי ביטוי, בתחום ההשכלה, בתחום הפרנסה. יש זוג שהיא רופאה נבחרת, והוא אח. אין לו בעיה עם זה. כי אצלהם הערך עליון בבית זה התורה. אז זה שהוא יש לו יותר שעות ללמוד בגלל שהיא רופאה, זה שלה יש תעודות וכשהוא יש לו ספקות ברפואה הוא שואל אותה, אין לו בעיה עם זה. כי מבחינת שניהם, כל עוד שבעולם התורה, כשלה יש שאלות, היא יכולה לשאול אותו, זה בסדר גמור. אבל חס וחלילה, אם יבוא יום שהוא צריך לשאול אותה, יש לי חבר שהפוך. היא גאון, היא יודעת את כל ילקוט יוסף בעל פה. כשאנחנו למדנו חברותא כמה שנים, היו לנו שאלות, הייתי אומר, תשאל את אשתך. זאת אומרת, תשאל את מה חמבד, היא אומרת, אני לא יודעת ילקוט יוסף בעל פה, אבל היא כן. אז בסדר, אצלם בבית, זה מתנגן אחרת. זה שחזל אמרו לנו הגדרה, נכות דרגה ונעשה ויטטה. תרד מדרגה ותיסע אישה. השאלה היא איפה זה בא לידי ביטוי. זה בא לידי ביטוי איפה שזה חשוב לזוג. יש זוגות שעם הרקע הכלכלי שלה הוא יותר חזק, אם היא באה מבית שיש להם כוח כלכלי והוא בא מבית ירוד מבחינה כלכלית, אז מבחינתו זה לא יכול ללכת. אני מכיר זוג שאבא שלה הוא מיליונר, וכשהם הולכים לחופשות, אבא שלה נותן להם את הכרטיס אשראי ואומר, תקנו מה שאתם רוצים. אז האח שלו סיפר לי את זה, אח שלו, שהוא איש עסקים מאוד מוצלח, אומר לי, אני לא מבין את האח שלי, איך הוא מרגיש גבר בנישואין שלו? זאת אומרת, האיש העסקים אומר לי, אני לא מבין את האח שלי. האח שלי, כל חופשה חמיב מממן, כל דבר שהוא קונה לאשתו חמיב מממן, אין דבר שהוא בעצם מממן, חמיב נותן לו את הכרטיס אשראי, הכל על אבא שלה. מה, הוא לא מרגיש מושפל? בנישואין שלו, מה שחשוב, זה דברים אחרים. אני לא רוצה לומר מה נושא. יש דברים אחרים שחשובים באיזון בינו ובין אשתו. ובדברים האלה היא מרגישה שהוא הוא, הוא למעלה. אחד מהדברים זה בחסד. שהוא בן אדם שמאוד עדין ומאוד טוב לב ומאוד נותן הוא עושה את הכל בשביל כולם, ממש וטרן גדול. אז היא אישה מאוד אצילה, גם כן, מה שחשוב לה בחיים זה נתינה. אז כשהיא רואה שהוא יש בו יותר את כוח הנתינה ממנה, היא מעריכה אותו. מבחינתה, זה... היא מסתכלת אליו כלפי מעלה, נשואים כבר למעלה מ-20 שנה. זאת אומרת, זה מחזיק. אז אתה צודק שבכל זוג יש את הבחינה שהוא צריך להרגיש שהוא נותן לה, והיא צריכה להרגיש שהוא נותן לה. אבל האם זה יהיה בתחום הכלכלה, בתחום ההשכלה, בתחום החינוך, בתחום התורה, בכל זוג זה מתנגן אחרת. אתה צודק, כל אישה רוצה להרגיש, אני התחתנתי עם מישהו ששווה. אני זכיתי, וכיף לי, ומזל לי שהוא בעלי. ובבחינה מסוימת, כל אישה רוצה את מה שרות אמרה, ופרסת כנפיך על עמתך. תפרוס את הכנף שלך מעליי, תטפל בי, אני רוצה להיות פתוחה, שאתה בעלי ואני סומכת עליך, אבל באיזה תחום? אם היא הרופאה והוא האח, אז זה לא בתחום הרפואה. אבל באיזה תחום זה יבוא לידי ביטוי? כל זוג ומה שמתאים לו. ואנחנו לא יודעים להבין בזוג אחר מה היה חשוב להם. יש אנשים שחשוב להם עולם התורה, אבל בגלל שהם גדלו בבית שזה לא הערך העליון, אז מאוד קשה להם המחשבה שאשתי תפרנס. איך יכול להיות שהיא תעבוד? ואז מה, אני אמור לקבוע בדברים הכלכליים בבית? אבל היא זו שהרוויחה את כל הכסף. הם צריכים להגיע לאיזושהי מסקנה, איפה הם עומדים בזה? זה לא פשוט. יש אישה שאומרת, מה אכפת לי שאני מרוויחה את הכסף? הוא הבעל, אני רוצה שהוא יחליט. אז הם מגיעים לאיזשהו איזון. חלק מזה, זה האמירה שהוא אומר לה בכתובה, והידיעה שהיא יודעת, שבשורה התחתונה, גם אם אני עובדת היום, האחריות של הפרנסה היא עליו. ואם מגיע מצב שהבית הוא מצב דחוק, הוא יודע שהוא יוצא החוצה והוא עושה מה שהוא צריך לעשות ויעבוד כמה שעות שצריך לעבוד כדי לפרנס את הבית. זה שהיום נוח לנו וטוב לנו ואנחנו יכולים לחיות על הפרנסה שלי, בסדר, אבל בגדול האחריות היא עליו. שוב, האם זה המבנה? כל זוג והמבנה שלו. אין ספק שכל בעל רוצה להרגיש שהוא מקרין לאשתו ונותן לה, וכל אישה רוצה להרגיש שהיא מתחתנת עם מישהו שנותן לה. כמובן שהיא נותנת חזור, אבל יש את הבחינה הזו. של ופרסת כנפיך על עמתך. איפה זה בא לידי ביטוי? אי אפשר להכתיב למישהו אחר. ופה אני אומר גם כן לא להיבהל מבנות שבאות מרקע חזק. הציעו לי להיפגש עם בת של דיין חשוב מאוד. אני הסכמתי. בסדר. היא סרבה. השטחן חשב שזה רעיון טוב. אבא שלה או היא, מישהו שם סרב. מה?
רבי של
הדיין,
זה לא
מי לא, זה עוד סוגיה, אם תרצו ניכנס לזה. מה חז"ל התכוונו בבת תלמיד חכם? אני לא יודע כמה זה חשוב לנו פה. זה... אתם תחליטו, אם אתם רוצים לדון את זה, תאמרו לי. מה? מה הכוונה?
אם לדוגמה, הבעל בא עם נכס, נגיד, נחת עם
זה...
הייתי פעם במילואים, ואמרו, כל החבר'ה דיברו שממש עושים את זה, כולם גם דיברו, גם דיברו, גם ממש.
שאלה אם זה מתאים לשיעור בדייטינג או שיעור בזוגיות. לא, אני מתייחס לזה בשיעורים שלי באנגלית על זוגיות. נראה אם יהיה זמן בעזרת שם, רשמתי את זה, בסדר? וזה נושא חשוב, אבל אני רואה את זה כנושא חשוב לאחרי האירוסין, לא לפני. זה נושא של אחרי החתונה, האם עושים חשבון משותף, או שלי, שלי, שלך, שלך. או יש את החשבון משותף, אז יש את השלי, שלי, שלך, שלך. אני אתן לך תשובה קצרה, למרות שחינוכית צריך תשובה ארוכה. התשובה הקצרה היא שבעיקרון, אני לא יכול לומר זה צודק, זאת צודקת. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. אני לא יכול לומר זה לגיטימי, זה לא לגיטימי. אבל אני כן יכול לומר שכדי שנישואים יצליחו, זה כמו בן אדם שנמצא על המקפצה ליד הבריכה. אתה מכיר? יש, קוראים זה מקפצה, נכון? אז אותנו לימדו ככה. אתה יכול לעלות, אתה יכול לרדת, אתה יכול לבחור לא לקפוץ. אתה יכול לבחור כן לקפוץ. כל זה זה לא מסוכן. הדבר היחיד שמסוכן זה כשאתה בוחר לקפוץ ואז משנה את דעתך. או אתה מחליט עם רגל אחת לקפוץ ועם רגל אחת לא. אז אתה מסתכן. זאת אומרת, בן אדם מחליט, הוא אחד, שתיים, שלוש, מתחיל עם רגל אחת ואז מחליט, רגע, מנסה להוריד את הרגל האחרת, הוא יכול להוציא את הרגל, לשפור את הראש, יכול לעשות הכל. אותו דבר עם נישואים. בן אדם רוצה לעלות למקפצה, לרדת מטה, כן להתחתן, לא להתחתן, כן להתחתן, לא להתחתן, הוא יכול כל החיים ללכת הלוך ושוב, הוא רק מסכן את עצמו, יהיה לו חיים מאושרים או לא. בן אדם רוצה להתחתן, הוא צריך לדעת לקפוץ פנימה. זאת אומרת, המחשבה הזו, בוא נשמור משהו בצד, כי אולי זה לא יצליח, היא קצת קובלת את היכולת הצלחה. זאת אומרת, הדרך להצליח. ובסך הכל, על מה אנחנו מדברים? מה אנחנו מדברים? מיליון שקל? מה יש לבן אדם כבר? זאת אומרת, הוא כבר צריך לקנות נכס, יש לו בית. מה? אני לא אומר שמיליון שקל זה לא כסף, אבל בוא נאמר שחיי נישואין זה הרבה יותר כסף ממיליון שקל. זה לא ברור. אנשים חושבים לא ככה, זה לא נכון. זאת אומרת, ביחס זה בכלל לא שווה. זאת אומרת, אם בן אדם היה באמת יודע מה שחיי נישואין יתרמו לו, ואני לא דן רוחנית, אני דן פה בשמחה שלו ובאיכות חיים שלו, אפילו במחשבה שכשבן אדם מגיע לגיל מתבגר, שיהיה לו בת זוג שתעזור לו, תטפל לו, גם במחשבה שתטפל בילדים שלו, כל זה, הערך הכלכלי, אני לא דן אפילו בצד הרוחני, אני דן עכשיו בהיבט לא דתי בכלל. המיליון שקל זה לא השקעה בכזה דבר. זאת אומרת, הסיכויי הצלחה, הסיכויי רווח, אתה יודע, היה לי חבר שלפני ברקזיט, כולם אמרו שברקזיט לא הולך לקרוא, כן? אז הוא לקח $10,000 ואימר שזה כן יקרה. ועל $10,000 אני חושב שהוא הרוויח $40,000, כן? כי כשזה קרה, אף אחד לא היה מוכן. לזה כולם אמרו שזה לא הולך לקרוא. אז הוא הרוויח ממש, עשה מכה גדולה. שאלתי אותו, איך היה לך את העוצמה לעשות את זה? אז הוא אמר לי, השיקול שלי היה כזה. אם אני טועה, אז אני אפסיד $200, $300. אפילו אם אני אפסיד $1,000, אבל אם אני צודק, הרווח שלי הוא $40,000. הוא אומר לי, שמע, הרווחתי $40,000. אמרתי, כמה, כל השוק ציפה שזה לא יקרה. אז כמה יכולתי להפסיד אם זה לא היה קורה? כל השוק כבר ציפה שזה יהיה שם. אבל כשזה כן קרה, הוא אומר, אז אותו דבר בנישואין. הפוטנציאל של רווח בנישואין הוא הרבה יותר $1,000,000 האלה. זאת אומרת, גם אדם שאומר לי שמיליון שקל יש לי דירה. הפוטנציאל לרווח הוא ענק. הוא הרבה 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 יותר. אז זה ודאי השקעה שווה. והצד השני הוא מאוד מסוכן. כי זה הבן אדם שעולה למקפצה ומנסה לשמור רגל אחת למקפצה, וזה כמעט בלתי אפשרי שהוא יצליח בקפיצה שלו. ותמיד בחיי נישואין, אנחנו נדבר על זה בעזרת שם, או בפעם הבאה או בפעם אחרי, שתמיד יש איזשהו ספק. כולנו יודעים שיש אופציה של גירושין. אין אדם שנכנס לחופה ויודע 100% זהו סגור, אני עד 120 איתה, גמרנו. טוב. יש דבר שאני לא יכול לומר.